ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שהחודש הזה, שהוא חודש של גאולה, יתקיים בו בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. יהי רצון שימשיכו בו גאולות גדולות, כמו שאנחנו יודעים שברית בין הבתרים הייתה בחודש ניסן, בתתווה וניסן, שהברכות שקיבל יעקב מיצחק היו גם כן בלילה הזה. לכן רבקה אומרת לו, תכין שני גדיי עזים. אז גם יצחק זכה בברכה, נולד בפסח. גם אברהם, לכל האבות יש קשר לחודש הזה. אפילו לוט שבאים עליו המלאכים, עושה מצות. אף על פי שעוד לא יצאו שם ממצרים, ועוד לא בכלל הגיע זמן המצות, הוא למד מבית אברהם. בפסח עושים מצות, למה עתידים בני להיגאל ויוכלו מצות, כבר מעכשיו רם אוכל מצות. אפילו לא עוד שהיה אצלו גם למד לאכול מצות. זה חודש מיוחד, ואנחנו רוצים לדבר על דבר חשוב, להתבונן בו קצת. יש הלכה שאומרת, אנחנו רגילים בה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. זאת אומרת, לא רק בשבעת ימי פסח אסור לאכול חמץ, אלא מזמן שמקריבים קורבן פסח, דהיינו מחצות יום ערב פסח, כבר אסור לאכול חמץ. אל תשחט על חמץ את קורבן פסח. מכיוון שקורבן פסח מקריבים אותו מחצות ואילך, אז מחצות ואילך כבר אסור שיהיה לאדם חמץ. אנחנו מהדרים ולוקחים כמה שעות קודם כדי לא להיקשה, לא להיות עשו משמרת למשמרתי. אבל הכלל הוא שאסור לאכול חמץ בשעה שמקריבים קורבן פסח. למה? למה אסור לאכול חמץ בשעה ש... באמת, בכלל למה אסור לאכול חמץ? כותב החידה בשם שוט הרדבז בספרו שמחה את הרגל, הוא אומר, יקרא לכם את לשונו, הוא אומר ככה, אני סומך על מה שאמרו חז"ל שהחמץ בפסח רומז ליצר הרע, והוא שאור שבעיסה, ולכן קלה גרש אותו האדם מעליו, ויחפש עליו בכל מבואות מחבואות מחשבותיו, והרי זה אמת ונכון. אומר החידה בשם הרדבז, שניהם פוסקים גדולים, כי יש בחמץ משהו של יצר הרע. כך גם כתוב בגמרא, שהיה חכם אחד, רבו אלכסנדרוני, אומרת הגמרא, היה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצונו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. זאת אומרת, כשהוא רצה לומר יצר הרע, מה הוא אמר? שאור שבעיסה. מזה למד הרדבז, וממנו למד החידה, שהחמץ יש בו עניין של יצר הרע. בסדר, הבנו. אז למה דווקא בחודש ניסן, למה דווקא בשבוע של פסח אנחנו נזהרים לחמץ? למה דווקא שבעה ימים? למה? מה הטעם? אז יש דבר מאוד חשוב להבין אותו, זה כתוב בהרבה מקומות. אני אזכיר רק את המקורות הבסיסיים. זה דבר שאנחנו מכירים, שיודעים, שבשעה שמתחילה הגאולה לעם ישראל, בכל מקום, בין זה בבית ראשון, בין זה בבית שני ובין בבית שלישי, בשעה שמתחילה גאולתם של ישראל, ישר כל כוחות הסיטרא אחרא קמים. דוגמה הכי פשוטה, שמגיע משה רבנו ואומר לבני ישראל, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לחבר את מצרים, הגיע זמן הגאולה, בוא נצא. מה קורה? בא פרעה ואומר, מה פתאום? תכבד העבודה לאנשים, נרפים אתם נרפים, מוסיף, לא ייתן לכם תבן. מגיע זמן הגאולה, תוצאה מה היא? קושי, תוספת קושי, נכון? וכל פעם, ויכבד השם את פרעה, זאת אומרת, מגיע הגאולה, במקום שנגיד, התחילו להשתחרר, יש תוספת קושי. זה לא נשאר לנצח, משה מתגבר, ובסופו של דבר, יוצאים ממצרים אחרי כמעט שנה. אבל יוצאים. בניסן כבר פסקה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן השתחררו. אבל השלב הראשון היה שלב של תוספת קושי. כשבני ישראל באים להיכנס אל הארץ, ארץ הקדושה, יקרה חמודה, איך שבאים להיכנס לארץ? בא בלעם. לא אתן לכם, מה פתאום יכנסו לארץ? מנסה להחתיא אותם, בנות מדיין. קושי גדול, נכון? עם ישראל מתגבר עם פנחס ואליהו ומתגברים עליו ונכנסים אל הארץ. כך גם היה בימי בית שני, שבשעה שבאים עזרא ונחמיה יחד עם העולים מארץ ישראל, יש שם שלושה אנשים, גשם הערבי, סנבט החורני וטוביה העבד העמוני. הם נלחמים, לא נותנים לאלה שעלו מבבל לבנות את ירושלים, לבנות את בית המקדש, נלחמים בהם, מקשים עליהם, בהמן, מנסים לעצור אותם. באים עזרא ונחמיה ומתגברים, הם מנצחים אותם. אבל השלב הראשון בגאולה הוא קושי. וככה גם קרה פה בארץ ישראל. כשבאנו לפה, מה לא עשו לנו? שואה עשו לנו. רק באנו לפה, התגברו עלינו, התגברנו עליהם בסוף. זה לא רק התגברות של אומות עולם מבחוץ, אלא זה גם התגברות פנימית. יש בחז"ל, כתוב בכמה מקומות, אחד הסימנים הגדולים של גאולה, מה זה? חוץ פייסגה, כולכם מכירים. התגברות של כוחות יצר הרע. הגמרא אומרת, זה סימן מובהק לגאולה. למה? למה? אבל ככה אנחנו יודעים. הגמרא אומרת, מי פתאום המשיכה, בן קם באבי, בת קם באמא, קלה בחמותה, אנחנו יודעים את זה גם בפועל, מה קרה? אבל הגמרא אומרת את זה במסכת סוף, מסכת סוטה. למה זה? כי יש כלל, וכדאי ללמוד את הכלל הזה. הגמרא אומרת, כלל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זה הכלל. כשעם ישראל היה בגלות, הוא היה קטון, נתתי לך בגויים. עם ישראל בגויים היה, לא היה עם גדול, לא ניכר גודלו. להפך היו מדכאים אותו ורומסים אותו. מתי ניכר גודלו של עם ישראל? בעת הגאולה. איך אומרים חכמינו במדרש? כשהיו ישראל במצרים, ראה אותם פרעה, אמר מי? בז להם. כשיצאו במצרים, פתאום שורה להם שכינה. אוי, איזה טיפש, מה הוצאתי אותם? הגודל שלהם ניכר במעמד הר סיני. אז ניכר גודלם, מעלתם הגדולה וחשיבותם הגדולה. אבל ברגע שהם גדולים, אז גם בעגל. בשעה שעם ישראל מתחיל גאולה, יצר הרע מתגבר. זה כלל. ולכן אומרת הגמרא, ועקבתא דמשיחא, מתחיל היצר הרע. פי כמה וכמה. מה שאלפיים שנה ראינו, ראינו במאה השנים האחרונות, איזו התגברות של יצר הרע בעם ישראל. אבל כנגד זה, יש התגברות של הקדושה על זה. כמו היה עגל, התגברו עליו, הביאו לוחות שניות. התגברו עליו, אומרת הגמרא, בזמן שנכנסו ישראל לבית, בכניסה של בית שלי, עזרא ונחמיה, עמד עזרא ועשה תיבה, ועמד ברחוב העיר, והתפלל לקדוש ברוך הוא ולו, ריבונו של עולם, ביה ביה, כך כתוב שם בגמרא. מה זה היצר הרע הזה? צרק אותו מאיתנו. אומרת הגמרא, בזכות שנכנסו לארץ ישראל, הייתה עת רצון, נמסר יצר הרע בידם של עבודה זרה, ומתלו אותו. ובאמת, מתחילת ימי הבית שני, עוד יש יצר רע בעולם, עוד יש עבודה זרה בעולם, אבל זה אחד מיני אלף מה שהיה קודם. למה? כי בשעה שעם ישראל מתגבר בגאולה, הוא מתגבר על היצר הרע. בהתחלה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. בשלב השני, הקדושה מתגברת ואת הקליפה מסלקת. אותו דבר בבית שלישי, איך התורה אומרת, בשעה שעם ישראל נכנסים לארץ, אז בהתחלה אמרנו התגברות של יצר הרע, חוצפה יסגה וכו'. וליוצא ולבין שלא אומרת הגמרא, השם ירחם. ואז בסוף כתוב, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך. ואומרת התורה, תת לכם לב חדש, ורוח חדשת אין מכיר בכם. והתורה אומרת, שהוא הקדוש ברוך הוא מתאמץ לטהר אותנו, לזכח אותנו. אז לזכור את זה. בזמן של הגאולה, יש התגברות של היצר הרע, ויש התגברות על היצר הרע אחר כך. זה שני השלבים. כך היה ביציאת מצרים, כך היה בבית שני, וכך בבית שלישי. מה שאנחנו רואים היום, ברוך השם. זוכרים לראות את החלק הראשון, וגם את החלק השני. לכן באה התורה ואומרת, בשעה שעם ישראל יוצא ממצרים, תיזהרו כפל כפליים. כפל כפליים. תיזהרו מסעור, סעור שבעיסה. תיזהרו מיצר הרע. כי עכשיו זה זמן שליטתו. מתי? בשעה עם ישראל מתגדל. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אבל מה? גם כוחו גדול ממנו. נצח אותו. אבל זה התהליך שאנחנו צריכים. לכן, בזמן שעם ישראל יוצא ממצרים, באה התורה ומצווה ואומרת, אל תאכלו חמץ. כדי שבתקופה הזאת יהיו שמורים שההשפעות הרעות של היצר הרע לא ישפיעו עליכם. זה גם קצת מנחם, שבשעה שבאנו לארץ ישראל, לפני 100 שנה, 50 שנה, היה פה ממש קושי גדול לשמור מצוות. ממש. היה קושי גדול, וזה פלא גדול. איך יכול להיות דבר כזה? באנו לארץ ישראל, ארץ הקדושה צריך להיות התגברות. והרבה אנשים שעלו, רק עלו לפה, מיד זנחו את הכל. אבל זה כתוב מפורש בגמרא, כי כשעם ישראל עולה, מתגבר יצר הרע. אחר כך מתגברים עליו, אבל השלב הראשון הוא מתגבר. ולכן אומרת התורה, תיזהרו מאוד מאוד בעת הגאולה שלא ידבק בכם הדבר הזה. אל תאכלו חמץ שבעה ימים. למה שבעה ימים אגב? כי הגמרא אומרת שליצר הרע יש שבע שמות. אומר על זה אחידה, לכן אנחנו עושים שבע מצוות בביאור חמץ. קודם כל מנקים את הבית, זה קליפה אחת שלו, יש לו שבע שמות, שבע קליפות. אחר כך עושים בדיקת חמץ. אחר כך עושים ביטול חמץ, אחר כך עושים ביאור חמץ. כמה כבר ספרנו? ארבע. ועוד הוא אומר, אנחנו אחר כך אומרים שאפילו טיפה של חמץ היא יוצרת, נכון? אז חמש, בא להיראה, בא להימצא, שש ושבע. שבע דברים אנחנו נזהרים מהחמץ להרחיק אותו מאיתנו. ואומר הרמ"א, רבי יוסף איסרליש, יש לו ספר נקרא תורת העולה, הוא כותב שכאשר הכהן הגדול בא לקודש הקודשים ביום כיפור לכפר על עם ישראל מפשעיהם וכל חטאותם, אז כתוב שהוא לוקח את דם הפר ואת דם השעיר ומזה שבע פעמים לכפר על עם ישראל. למה שבע פעמים? כי יש ליצר שבע בחינות. אתה מזה שבע פעמים כדי לבטל את שבע הבחינות. אולי בגלל זה יש שבעה ימים פסח. למה שבעה ימים פסח? כי יש לו יצר רע שבע בחינות. זאת אומרת, שבע שמות יש לו. יש לו שבע שמות. שזה, הוא מנסה להיחס בקדושה. יש סיפור בגמרא, על חכם אחד, קראו לו רב אחא. אומרת הגמרא במסכת קידושין, שלרב אחא זה היה בן, קראו לו רבי יעקב. הוא שלח אותו ללמוד אצל אביי. אבל הבן שלו ככה, לא התאמץ יתר על המידה. אומר לו רב אחא, אם אתה לא לומד, אני לפחות אלמד. אומר, הולך רב אחא, נוסע לעירו של אביי. אומרת הגמרא, ובעירו של אביי, אביי, פורסם, אביי ורב, אביי. גדול האמוראים. אומרת הגמרא, בבית המדרש שלו, היה מזיק, שהיה מזיק אנשים. אנחנו היום, לא, ברוך השם, לא מכירים את הדברים האלה, אבל פעם היו מזיקים רוחניים כאלה. אביי אומר, אני לא הצלחתי להתגבר עליו, אבל רב אחא, הוא צדיק גדול, הוא יתגבר עליו. מה עשה הרבי? אמר לכל תושבי העיר, אל תתנו לו מקום לישון. מגיע רב אחא לעירו של אביי, רואה אכסניה, דופק, אומר, יש לכם חדר להזכיר? מי אתה? אני אחא קוראים לי. אתה רב אחא, אין מקום. ככה עובר מקום, מקום, כל מקום שבא, אומר מקום. תנו לי לישון, אין. אמן. זה מלא הייתה לברירה, הלך לישון לבית המדרש, איפה שהמזיק הזה נמצא. הוא יושן, המזיק הזה התעורר, הנה בא צדיק, בוא נתגבר עליו. ואת הגמרא ראה אותו, כ- כמו תנין עם שבע ראשים. מה אני אעשה? אומר רב אחא, התפלל לריבונו שלו, תזיל אותי מהקליפה הזאת. כל אשת החוויה שלו נפל על ה... נפל הראש. שבע אשת החוויות, גמר אותו, אמר, שאפשר לישון כמו בן אדם. בבוקר, בא הבא לראות מה קרה, רואה את רב אחא יושן כמו שצריך. איפה הוא? המזיק התבטל. זה רב אחא שבא ללמוד אצל אביי. הבנתם? יש לו שבע בחינות לקליפות האלה. שבע שמות, שבע קליפות יש לו. לכן אנחנו שבע הזהות, אומר הרמה. שבע, ביעורי חמץ אנחנו עושים. שבע ימים. כי אנחנו בימים האלה מבטלים את כל הקליפות של יצר הרע. למה? כי אנחנו רוצים גאולה. גאולה זה לא רק לבוא, לשתול עצים, לבנות כבישים ויישובים וקיבוצים. גאולה זה לבטל את הקליפה הזאת. יומה לשם את לבבך ואת לבב זריך. וזרקת לכם מים, תאורים, מותהרתם. זה התהליך של הגאולה. ולכן אנחנו, בימים האלה בדיוק, אנחנו נזהרים מהמציאות הזאת של היצר הרע. זו הסיבה שמופיעה אצל גדולי הצדיקים האלה להסביר למה אנחנו נזהרים מחמץ שבעה ימים, האמת שבעה ימים וחצי. השנה יוצא שמונה ימים. למה? כי יש לנו בשבת, בשבת יש לנו, שבת האחרונה היא למעשה שמיני של פסח, אבל בפועל, צריך לדעת, אי אפשר לאכול בחמץ. כי אין מציאות שיהיה לך חמץ. איך יהיה לך חמץ? אמנם מי שלא רגיל לאכול קטניות, יכול לאכול קטניות. אבל חמץ אין מצב. למה? כי אנחנו קונים את החמץ רק במוצאי שבת שאחרי שמיני של פסח. אז בשבת, יש לנו למעשה השנה, שמונה ימים אנחנו לא אוכלים חמץ, וחצי, אמרנו זה החצי היום הראשון של ערב פסח. אנחנו בעזר השם היום התברך, היום מדבר כפי שיותיר הזמן, על קטניות. תגידו, יש כאלה אומרים, אשכנזים נוהגים איסור קטניות, אז להם זה יותר נוגע. אבל ספרדים, מסתבר שגם לספרדים יש כמה וכמה מנהגים שנהגו בהם איסור קטניות, ונדבר בהם קצת. קודם כל צריך לדעת, מה שהמשנה הגמרא אומרת, שאין מהדין, מה שנהגו אשכנזים לא לאכול קטניות, זה לא בגלל שהם פוסקים שזה חמץ, חס ושלום, אלא כי הם מסיבות של זהירות. מה זה סיבות של זהירות? יש כמה סיפורים, החידה מספר, וכתוב שהפעם באזמיר כתוב, וגם בנשחי כותב את זה בספרו, שהיו מתערבבים, היה מתערב באורז חיטים, וקשה לברור. וכמה פעמים אנשים נכשלו בדבר כזה, שהיה מתערבב להם חיטים בתוך האורז. אז בגלל זה אנשים היו נמנעים מלאכול אורז. ומי שכן היה אוכל, רק אחרי שהיה בודק אותו שלוש פעמים. וזה היה הטעם. למה לא אוכלים, נגיד, אפונה יבשה, או נגיד שועית יבשה? מכיוון שהיו כתוב כל דבר די מדגן, מה זה מדגן? היו עושים אותו, שומרים אותו. נגיד שועית, כן? אדם זורע שועית. את השועית הזאת, הוא עושה, הוא שומר אותה, נכון? היא צומחת בתקופה אחת בשנה, אבל הוא שומר אותה לכל השנה כולה, נכון? כמו שחיטים שומרים, גם שועית שומרים, גם אפונה שומרים. וזה באותם מחסנים, באותם שקים, ועושים את זה ערימות. זה מתערבב. מתערבב. זה מתערבב. ולפעמים היו עושים גם, זורעים את זה שנה-שנה. זאת אומרת, שנה אחת שועית, שנה אחת חיטה, שנה אחת שעורה, שנה אחת אפונה. למה? כדי שהאדמה יתחדש כוחה. זה נקרא מחזור זרעים, כך קוראים לזה. סוג של דרך לטייב את האדמה. אז אם זה היה צפונה שעברה חיטים, וקצרת אותם, בטח נפלו כמה גרעינים. נכון? את השנה, זורע השנה האפונה, יצמח לך רוב השדה האפונה, קצת יצמח לך חיטים. כשאתה קוצר, הכל מתערמב לך אחד עם השני. לכן מה אמרו? אנחנו לא נאכל אפונה. לא, לא, זו תקנה קדומה מלפני 700 שנה, מטובת הסמק מביא את זה. תקנה קדומה. אומר הבית יוסף, ספרדים לא נהגו בזה. לא נהגו בזה. היו כאלה שאמרו שזה גורם תקלה, אבל היה חכם אחד בירופלם, קוראו לו פקודת אלעזר, והביא אותו כף החיים, אומר, בלורן הוא אומר, גם הספרדים קיבלו על עצמם את האיסור קטניות. אבל הוא אומר, אבל התרבו העניים, אז ביטלו, אז לא קיבלו, אז בפועל, הספרדים לא קיבלו. אבל יש מקומות, נגיד, שקצת כן קיבלו, נגיד במרוקו, קצת כן קיבלו את המנהגים האלה. באזמיר, קצת כן קיבלו. בעיראק, הרב היום, היו משפחות שלא היו אוכלות אורז, היו משפחות שכן היו אוכלות אורז. שאלו אותם, מה הדין? אישה שלא אוכלת אורז, האם יוכל אפשר לבעלה אורז או לא יוכל אפשר לבעלה אורז? ביום טוב. מותר לה או אסור לה? אמרו לו שמותר לה. אבל, ברוך השם, מנהגים שונים. אני מזכיר את זה. למה? מכיוון שיש שאלה שהרבה שואלים אותה היום, האם מותר להשתמש בשמן של קטניות? תגיד, אם קטניות אסור, אז מה השאלה? ודאי ששמן אסור. איך השמן יהיה מותר? נכון? אני אספר לכם את השאלה אותי, אנחנו שאלנו את הרב עליו השלום כמה וכמה פעמים. אני שאלתי אותו בעיקר בשביל המפעלים שהיה בצפת, היה מפעל של שוקולד, עדיין קיים ברוך השם, מפעל של שוקולד, וחלק מהשוקולד משתמשים במה שקוראים לפתית, יש לזה כל מיני שמות, קנולה קוראים לזה היום, כל תלוי אתה קונה את זה, זה אותו דבר. מה זה הלפתית הזאתי? אתם הולכים לפעמים בשדות, אתם רואים מרבד צהוב כזה, פרחים צהובים קטנים, זה הלפתית. זה עושים מהזרעים שלא עושים שמן. מזה עושים שמן. השאלה מותר או אסור. שאלנו את הרב. אז הוא אמר ככה, באופן כללי, גם הספרדים שלא החמירו בקטניות, החמירו בשמן קטניות. למה? מה הטעם? הוא אומר, תראה, אדם, איך עושים שמן? שמן זה הדבר שהרי סוחטים בבת אחת מאות ואלפי ליטרים. אני פעם הייתי במפעל שמן של ינינו בכל אופן, ראיתי איך עושים את זה. מביאים מסעית שופכת סויה, מסעית, לפעמים טרלר שופך סויה, את כל הסויה הייתי עושים עם השמן. מי יבדוק מסעית? מי יבדוק מסעית? גם מפעלים קטנים, שיש כאן מה שנקרא בתי בד שעושים שמן זית. איך עושים את זה? מביאים סקים וסוחטים אותם. מי שיבדוק סקים? מה שהתירו אורז, התירו כשבודקים אותו 3 פעמים. אבל כשאתה מביא סקים, מי יבדוק? בתוך הסקים האלה גם עלול להיות חיטים. נו, מה יקרה? אדם לוקח את הסקים האלה, סחט אותם, יצא מהשמן הזה, כך וכך אחוז שמן סויה או שמן לפתית, או לא יודע מה שמן אחר, וקצת אחוז של חיטים, שמן חיטים. או, אתה שואל, זה לא בטל, זה השאלה הכי גדולה. אז באמת השולחן ערוך כותב, שדבר שהתערב לפני פסח, בטל ב-60. כך אומר השולחן ערוך. אבל הרמב״ם כותב, וכך פוסקים הגאונים, שנכון שבטל לפני פסח, אבל בפסח זה חוזר ונאור, ואסור לך להשתמש בו. מה? למען דם? לא משנה, כך אומר הרמב״ם ככה. אומר הרב, אנחנו משתדלים לא להשתמש בשמן קטניות, למה? מכיוון שזה מתאהב בו החיטים. מתאהב, עכשיו, צריך לזכור, בימינו זה נדיר. אבל פעם, כשהיו מתערבים להם חיטים, היה יכול להתערב חיטים לפעמים יותר מאחד ב-60. זאת אומרת, כמות החיטים שהיו מעורבים בתוך הקטניות, היה יכול להיות כמות גדולה. כמות גדולה. אז מה הדין בימינו? שאלתי את הרב. אז הוא אומר, תלוי אם, זה לא גזרה, אם מנפים את זה כמו שצריך, או לא מנפים את זה כמו שצריך. אם מנפים את זה כמו שצריך, מותר. לא מנפים כמו שצריך, אסור. שאלתי, כשדיברתי השבוע עם הרב מחפוד, אמרתי לו, הרב, אתה נותן הכשר לשמן לפתית, האם אתם מנפים או לא מנפים? הוא אומר לי, מנפים? איך אתם מנפים? הוא אומר לי, יש נפה שעובדת על פי משקל סגולי. זאת אומרת, זה משטח כזה גדול, מרעידים את, את כל התוצרת, וכשהיא יורדת על המשטח הגדול, יש לה טיפה זווית, מדויק, כשזה רועד, אז כל ה... נגיד, לפתית הולכת לכיוון אחד, כל האבנים למקום אחר, כל ה... אם יש חיטים, מקום שלישי. ואז משם מפרידים את כל ה... פעם ראיתי שהיה מפעל, היה פעם מפעל של תחינה בצפת. גם כן היה להם שם נפה של, שעשויה על פי משקל סגולי. היו מביאים שקים מאפריקה של סומסום. כמויות עצומות. וואו, כל האפריקה בתוך השקים האלה. היו שופכים את השקים האלה, ושימו אתם על הנפה הזאת, נפה, לא נפה של חורים כמו שיש לנו בבית עם קמח, אלא נפה של משקל סגולי, והיא הייתה מנפה. כל הסומסום מקום אחד, כל מה שדבר אחר מקום אחר. פעם לקחנו, כדי לבדוק איך זה עובד, לקחנו, שמנו חצי, בתוך הסומסום שמנו חצי חיטים. חיטים, חיטים שבורות, כל מה שגריסים, שמנו הכל בפנים לראות, הרבבנו את זה, שמנו את זה בתוך המכונה, הנפה ניפתה, את כל החיטים הצידה, את כל הסומסום שם בצד אחד, וכך שאלנו אז את הרב עליו השלום, הוא אמר, אם זה באופן כזה מותר, למה? מכיוון שכאן אין חיטים. אמר לי הרב מחפות, ככה הם עושים עם הקנולה. יש להם נפה מהסוג הזה, וככה הם נפה, אין שם בתוך זה חיטים. האם זה מותר או זה אסור? אם אנחנו לא קיבלנו על עצמנו גזירת קטניות, ומה שקיבלנו על עצמנו, הרב היה אומר, זה רק קטניות יבשות, חוץ מאורז, אבל לחות לא, זה עושים את הכל מלחות. אז שאלתי אותו לגבי לפתית, הוא אומר לי, לפתית, אין בעיה. אם אתם רוצים להשתמש בלפתית, בשוקולד שמה שאתם עושים, אתם יכולים להשתמש בו באופן הזה, שלפני כן בודקים, שאין בזה תערובת, אם אין בזה תערובת, אז זה בסדר. שמה תאמר אולי בכל אופן ברך אחד, כותב הרדב"ז בתשובה, מביא אותו ברכי יוסף, אומר, גם מי שמחמיר בספק, חוזר בנאור כדעת הרמב״ם והגאונים, לא מחמיר בספק, שוודאי יתרבב לך לפני פסח, אתה אומר, אם ודאי יתרב, אז אני פוסק, אני מחמיר בפסח כדעת הגאונים, ואתה אומר חוזר בנאור. אבל אם לא ודאי יתרבב, למה אתה בוא תגיד חוזר בנאור? רק בוודאי מחמירים, לא בספק, כך כותב את זה גם השו"ת מהרש"ם, כותב את זה גם שו"תים אחרים, שערי תשובה כותב את זה. אנחנו מחמירים בחוזר, מי שמחמיר בחוזר, אנחנו מחמירים בחוזר טוב, רק בוודאי ולא בספק. לכן, אם לא בוררים את הסויה, או את הלפתית, או כל דבר אחר, אז באמת יש בזה בעיה של חוזר ונאור. אבל אם בוררים אותו קודם, אין בזה את הבעיה, אבל האשכנזים מה דינם? האם יכולים לאכול את השמן סויה או את השמן הלפתית? הזה עצמו, הרי לכאורה גזרה, פה זה הספרדים, זה לפי המציאות, לא קיבלו איזה תקנה כמו שאומר בית יוסף, אבל האשכנזים, לכאורה זה תקנה. אז הרב היה אומר שבירושלים של פעם, לפני תש"ח, כלומר גם האשכנזים היו אוכלים קטניות ירוקות. רק יבשות לא היו אוכלים. אבל ירוקות היו אוכלים. וירוקות היו אוכלים. ועוד, יש תשובה של הרב אחד מאמריקה, הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, הוא אומר, כשגזרו על קטניות לפני 700 שנה, שהרמב"ם מדבר על גזירת קטניות, בימיהם, עוד לא הכירו את הסויה. לא הכירו את זה בכלל. מי הכיר את הסויה? דבר שלא ידעו אותו, רק לפני 100 שנה זה נכנס לשוק המזון העולמי מהמזרח הרחוק. לא הכירו את זה. אם לא הכירו, לא גזרו. כל דבר שלא הכירו קודם, לא גזרו. אותו דבר יש מחלוקת לגבי בוטנים. האם בוטנים מותרים או אסורים? אותו דבר הוא כותב, בוטנים זה דבר חדש בעולם. לא היה, זה לא דבר שאומנם כתוב בספר בראשית, אבל זה לא הבוטנים האלה. הבוטנים שאנחנו אוכלים, זה בוטנים אחרים. אז אומר האגרות משה, מה שלא היה בימי קדם, לא חל עליו גזירת קטניות. אז אומר, באמת כתוב הרב צבי פסח פרנק, במקראי קודש, הוא כותב, הוא כותב סברות שלמות למה זה מותר, הוא כותב בסוף לא נהגו לאכול בטנים. אבל ראיתי מקומות שכתוב שבאנשי ליטא למשל, ליטאים היו רגילים כן לאכול בוטנים. כמו שאמרתי לכם, המגרות משה כותב, שלפי דעתו אין בזה שום איסור, מכיוון שלא היה בזמן חצי, צריך לזכור. מדובר במנהג, זה לא דין דגמרא, לא דין דרבנן. זה מנהג, מנהג חשוב, צריך לשמור עליו, וצריך... כל מנהג יש לו, איך כותב האריזה, לא מזלזלים בשום מנהג. אבל כל דבר אתה עושה אותו לפי הגיונו. עכשיו, יש תשובה מאוד מעניינת שכתב הרב קוק לפני 100 שנה בערך. שנת תרסת. 110 שנה. תרסת, כן. היה שם שאלה, מישהו בנה מפעל לסחיטת סומסום. רק מה היה החידוש במפעל הזה? שהסומסום שהוא היה תאכל אותו, היה עושה אותו בלי מים. היום, כשעושים מהסומסום טחינה, כדי לקלף אותו, שוטפים אותו במי מלח. ואז הוא מתקלף, יוצא את הקליפה, אז מייבשים אותו, קולים אותו ותוכנים אותו, וזה הטחינה. כך גם עושים שמן סומסומים, כן? מקלפים את הקליפה. ההוא היה לו שיטה בלי... בלי לשטוף אותו. איך עושים את זה בלי לשטוף? זה, מי שרוצה לשמוע, צריך להגיד לעצמו, אני שומע עד הסוף ולא נעצר באמצע. למה אם אדם שומע את איך עושים, יכול להגיד, אני לא רוצה לאכול שמן כל ימי חיי. אז תשמעו איך עושים היום שמן. איך עושים היום שמן סויה, שמן דפתית, שמן סומסומי, כל השמנים, אפילו שמן זית. איך עושים? פשוט. שיטה אחת לכולם. לוקחים את המוצר, נגיד סויה, תוכנים אותו, בעיסה הזאת שופכים עליה בנזין. אל תיבהלו. שופכים עליה בנזין. בנזין, מה טבעו? הוא ממיס שומנים. כמו אדם יש לו לפעמים כתם של שומן, פעם, אדם היה לו כתם שומן, מה היה עושה? לוקח טיפה בנזין, מנקה אותו, השומן נמס. כן? ככה היו עושים פעם. אז מה עושים? שופכים. בתוך התערובת של הסויה התכונה, הרבה בנזין. הבנזין מתחבר עם השמנוניות שבתוך העיסה הזאת, וצף. כל המוצקים שוקעים, כל המים באמצע, המים, כל המיצים שיש בתוך התערובת באמצע, ואז יש לנו מיכל ענק, בחלק העליון שלו יש תחליב כזה של תערובת שמן עם בנזין. שואבים את כל החלק העליון לתוך מיכל אחר, מחממים אותו, כל הבנזין מתאדה, נשאר שמן סויה זך, או שמן קלון זך. יותר מזה אני אגיד לכם. יש כאלה שלא רוצים שמנים עם בנזין, אפילו שלא היה בהם בנזין. אז מה עושים? סוחטים כמו פעם. יש בתי בד, לוקחים את הזיתים, שמים אותם מתוך שקים כאלה מיוחדים, ומסוערים שם, דוחסים אותם, השמן יוצא. ככה. נשארה גפת, נכון? אחרי שסחטו את זה, הכי חזק שבעולם. את הגפת הזאת, לוקחים למפעל, שופכים עליה בנזין, מערבבים כמו שאמרתי לכם, יוצא עוד 20% שמן. כי בשיטה הזאת יוצא הרבה שמן. אז השמן נגיד באיכות פחות טובה, וזה שמן זית עדיין. זה שמן זית, זה נקרא כבישה קרה, זה נקרא כבישה חמה. למה אני מספר לכם כל התהליך הזה? כי בכל התהליך הזה אין מים. אין מים. אז שאלו את הרב קוק, הוא אמר לאותו אחד, אם אתה עושה סומסום, אתה תוכן אותו באופן הזה בלי מים, מותר. היה פה לפני 110 שנה. עשו פה מודעות בכל העיר. איך התארת שמן סומסום? הסומסום זה קטניות. כתוב מפורש, במשנה מסכת כלאיים, סומסום זה קטניות. איך התארת? כתב תשובה מאוד מעניינת. מה התשובה הוא אומר? אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אם לוקחים כל קטנית שהיא, בלי מים, ואופים אותה, מותרת או אסורה? אמרו לו אסורה? אומר, מה זה יותר חמור מחיטה? האם קטנית יותר חמור מחיטה? חיטה, תיקח אותה, נכון? תשים אותה עם מים, חי רגעים, פחות מחרגעים, יש לך מצק שרע למהדרין, נכון? אם אני אעשה ככה מקמח אורז, מה תגיד, שקמח אורז יותר חמור מקמח חיטה? קמח אפונה יותר חמור מקמח חיטה? מה? אולי היא תמה בזה חיטה? היא תמה בזה חיטה. אני עושה את אותו חי רגעים. אם אני אופה את זה בלי מים, הרי אם זה היה חיטה, היה מותר. מה אתה אומר, שתקנו תקנה על קטניות יותר חמור מחיטה? מה, זה לא הגיוני. אומרים, אני עושה את השמן סומסומין בלי מים. הרי אם זה היה חיטה, זה היה מותר. אז לא יעלה לדעת שדבר שהוא מנהג יותר חמור מעיקר הדין של חיטה. לכן הוא כותב להם, כל שמן שנעשה ללא מים, רק בסחיטה, כמו שהתארת לכם עם בנזין, שזה ודאי לא מחמיץ, אומר, שמן כזה, גם אם תעשה אותו ממש מקטנית, הוא לא נאסר. לכן סומסומים שזה ממש קטנית, מוגדר בהלכה, בכלאיים קטנית, גם זה לא נאסר, כיוון שהוא לא יותר חמור מאשר חיטה בעצמה. גם אם תאמר שהתערבבה בו חיטה, גם אם תאמר שהתערבבה בו חיטה, עדיין הוא לא יותר חמור מהחיטה עצמה. הוא לא, רגע, רגע, אבל אם התערבבה בו חיטה, החיטה הזאת היא בסוף יש לך שמן, שחלקו שמן סומסומין, חלקו שמן חיטים. אז הוא אומר, מה יעשו? יתגנו בו. אם תגנו בו, הרי זה מתבשל, לא מחמיץ. מה תגיד, בשלו בו, ישימו את השמן, נגיד, בתוך מרק, כן? והמים יחד עם השמן סומסומים ושמן מהחיטים שנסחטו יחד איתם. אז הוא אומר, זה ספק. אמרנו מקודם, חוזר וניאור בספק אין. גם מי שמחמיר בחוזר וניאור, בספק אין חוזר וניאור. ועוד, הרמה יקל בחוזר וניאור בלח בלח, ולא ביבש ביבש. אז זה לח בלח. אז לפי דעת הרמה אין חוזר ונאור בלח ולח, וגם לפי דעת השולחן, דעת הרמב״ם שמחמיר בחוזר ונאור, ודעת הגאונים, בספק לא מחמירים בחוזר ונאור. לכן הוא התיר את השמן סומסומין הזה, אמר להם, אבל היה זה, כמו שאתם יודעים, לפעמים יש ויכוחים כאלה, אמר להם, איפה השלום, איפה מה, רודף שלום, איפה שלום, רודף, על ספק במנהג, מורחים הודעות בכל ירושלים. ככה, עד כדי כך, על ספק מנהג. הוא אומר, דאורייתא, חילול שבת, דברים כאלה, כשרות. אבל יהודי, ברוך השם, איך כתוב? בסופו של דבר, בהתחלה מתווכחים, אבל את והם בסופה. בסוף חוזרים להיות בשלום. אני מספר לכם את ההלכות האלה מכיוון שהיום הרבה אנשים שואלים מה לעשות. אז לכתחילה אנחנו משתדלים, נשתמש בשמן שאין שם שום, מי שרוצה להדר, תבוא עליו ברכה, תשמש בשמן זית, בשמן אגוזים, בדברים שאין מהם בכלל שעשוי מפירות, שאין מהם שום חשש. אבל אם אדם, אין לו, לא יכול, אז אני אומר לכם, שאלנו אותם, והוא אמרנו, שאם זה נבדק ונברר, אין בזה בעיה. אז מי שאין לו, הנה יש לו פתרון. במה? מוצרים אחרים. אלרגנים לגלוטן. אז פעם היה לנו סיפור כזה, אתה שואל שאלה, היה לנו פעם שוקולד מריר שעשינו אותו, והכשרנו את כל המערכת מחלב לפני כן, שלא היה שום שום ספק חלב, ומישהו בא ואמר ובדק מצא אחד חלקי אלף של חלב, בא וטבע את החברה. באו אלינו, אמרו, איך מותר? מה זה איך מותר? כתוב בהלכה, אם בטל ב-60, בטל, מה זה לא חמש, אתה אומר, אחד באלף, אבל בחלב, בשר וחלב זה אחד בשישים, אין דבר, וגם לא בשר וחלב, זה פרווה וחלב. הרי השוקולד עצמו הוא לא בשר, הוא פרווה. מה אתה אומר? אולי אדם יאכל אותו אחרי שהוא אכל בשר? אז זה אחד באלף, אין בזה שום איסור. אבל אין לכן למה, גם אם כתוב, צריך לראות, אם יש לך הכשר, אותו אחד שהכשר יודע, הם כותבים כדי את עצמם לחסות, המפעלים. אבל אם יש לך רב שמכשיר, הוא אומר לך, אני יודע, פה כתוב ולרגע, אבל אני אומר לך, אין שום דבר, אז אין בזה שום בעיה. מה? כן. לא בטל באלף מהרבה סיבות. טוב, יש שאלה נוספת ששאלו לגבי קינוע. האם קינוע נקרא קטניות או לא? קטנוע זה מאכל חדש שהיה נהוג אצל האינדיאנים, ועכשיו ברוך השם מתפשט בעולם. האם זה נקרא קטנית או לא נקרא קטנית? היה מי שאמר, זה, כמו שאמרנו קודם, זה לא היה בזמן הגזרה. וכל דבר שלא היה בזמן הגזרה, אתה לא יכול לאסור אותו. בא מישהו אחר ואמר, כן, אבל בתוך הקינוע הזה מתערבבים חיטים. אז באמת זה נכון. כל דבר שבו יכול להתערבב, אדם צריך להיזהר. גם אתה אומר, אני ספרדי, אני אשכנזי, אני תימני, אני פרדי, זה לא משנה. אם זה יכול להתערבב, תיזהר. אמר לי החבר שלי בצפת, הרב ויסטריצקי, שאחראי על הכשרות, הוא אומר, לפי דעתי, אם היו גוזרים היום גזרת קטניות, היו גוזרים גזרה אחרת. מה הגזרה אומר? היו גוזרים לא לעשות עוגות קשר לפסח כמו עוגות של החמץ. הוא אומר, זה הדבר שכולם טועים בו. דבר שכל שנה כשאנשים טועים בזה, ואני כל שנה מזהיר, אני אומר, תיזהרו בזה. אבל זה כל שנה קורה. אנשים הולכים למכולת, קונים עוגות קשר לפסח, יחד עם עוגות קשר לפסח מתערבב להם עוגות חמץ. קונים שקית מרק קשר לפסח, יחד עם שקית מרק קשר לפסח מתערבב לשקית מרק חמץ. אבל הוא לא אותו אריזה, זה בדיוק כזה, בדיוק שחכמים לא אסרו. אסרו לעשות לחם חלבי. אל תאכל אותו אפילו לא עם גבינה. למה? כי אתה עלול להיכשל בו. אל תעשה עוגה בשרית, אלא אם כן רואים את הבשר, שלא יכשלו בה. אל תעשה עוגה שהיא חמץ, כמו כשר, שאנשים לא יכשלו בזה. אז כמה וכמה דברים אנחנו מטילים על המפעלים, שהדברים יהיו שונים, שיהיו צבעים שונים, שיהיו כתובים שונים, שיהיה כתוב, באותיות קדוש לבנה, שכולם יראו, זה כשר, זה לא כשר, ועם זאת יש תמיד תקלות. לכן, אם רוצים לקחת את הסברה של אלה שתקנו את התקנה לפני מאות שנים, ולאחר אותה על ימינו, בימינו, זה עיקר התקנה. כי בימינו אין הרבה עירוב של זרעים. למה? מסיבות מאוד פשוטות. היום, לפני שזורעים שדה, מרססים אותה. הורגים את כל מה שהיה לפני כן. עושים אותה נקייה. וכשזורעים, צומח לך בדיוק מה שאתה רוצה. אם זרעו שם על שנה שעברה אפונה, ועכשיו רוצים לזרוע חיטים, לפני שזורעים אותה, עושים ריסוס, עושים חריש, שום אפונה לא תצמח לך. הכל יוצא מה שזרעת. והזרעים עצמם הם זרעים מבוררים, באופן שתיארת לכם קודם. אז זה נדיר שהיום יצמח לך בשדה אחד, כלאיים כזה. אבל בזמנם, מה זה בזמן? לפני עשרות שנים, היה מצוי, אתה זורע חיטים, צומח לך שעורים וקטניות ואפונה ושועית והכל ביחד, ואתה עושה מרק שלהם מה שאתה קוצר. אבל בימינו זה דבר, לכן, בזמנם זה היה הרבה יותר הגיוני. אבל גם היום, תפיל את הגיון, מה שיש לך חשש תקלה, שאנחנו רואים את התקלה בעיניים, רואים את זה כל שנה מחדש, שם תיזהר, זה לא משנה מה, אתה כן נהגת, לא נהגת, תיזהר בדבר הזה. מה? פרחיות אורז. פרחיות אורז, תלוי איך עושים אותם. הרי זה שוב דבר שעושים אותו בתעשייתי. אני זוכר שהשתמשנו פעם באורז במפעלים בצפת, שאלנו את הרב, הרב אמר, זה יותר חמור. הרב היה בזמנו אומר, אנחנו בבית אוכלים אורז ובודקים אותו שלוש פעמים. אבל חייל בצבא אסור לו לאכול אורז. אמרו לו, למה? חייל יותר קל. אמר, מי יברור שלוש פעמים אורז בצבא? איזה רסר יברור שלוש פעמים אורז בצבא? אין דבר כזה. הוא אומר, גם מי שמתיר לאכול אורז, בבית, בצבא לא יכול לאכול אורז. כי יש בצבא, אף אחד לא בורר את זה. הלכו, באו אליו, הגיעו אליו כל מיני קצינים ורבנים, אמרו, תשמע, יש אורז מיוחד שבוררים אותו באופן כזה שלא יישאר שם שום גרגיך איתה. אומר, אם תמצאו פטנט, שבאמת יהיה אורז נקי ובדוק שאין בשום חיזה, בבקשה. אבל, אותו דבר לגבי הפריחיות. המפעל שמייצר את הפריחיות, הוא בודק את האורז, הרי המפעל הזה מייצר לא קילו, מייצר טונות. מי יבדוק את הטונות האלה? זה צריך לבדוק. אם יש פיקוח מדוקדק שאתה יודע ש... תהליך הייצור הוא כזה שלא יכול להיכנס בתוך הפריחיות האלה, איזה גרגיר חיטה, זה בסדר. אבל אם אין תהליך כזה מקביל לשלושת הבדיקות שאנחנו עושים בבית, אנחנו לא נוגעים בשום מוצר. ובכלל, אדם צריך לדעת, לא לגוע בשום מוצר מסופק. בוודאי לא במוצרים מיובאים. אני אומר לכם לצערי כי רב, גם מוצרים מיובאים שמגיעים עכשיו מכל מיני מקומות, עם כל החותמות שבעולם, אל תאכל אותם כל השנה, ובטח לא בפסח. מוצרים, אני מסביר דקה, יש היום מוצרים מגיעים מאירופה, עם חלב כזה, חלב כזה, עם מכשירים כאלה, עם מכשירים אחרים, אני אומר לכם, לצערי, כרב, אני בדקתי, זה לא טוב. לא טוב. הפיקוח של הרבנים באירופה לא מתקרב כי הוא זה לפיקוח שיש בישראל. באדם כל השנה כולה, אל תקנה גבינות מאירופה, ולא עוגות מאירופה, ולא ממתקים מאירופה, ולא מרוסיה, ולא... גם יש לך חותמת שהיא בגודל, אותי קידוש לבנה עם הרב, הגאון, האדיר, מפוצץ צערים ושובר סלעים. אל תקנה, אל תקנה. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, לא מדמיוני אני אומר לכם, אלא מידיעה אני אומר לכם. אל תקנו. אל תקנו. אפילו רבנים חשובים. לא רוצה להזכיר שמות. אולי נזכיר פעם שמות, עכשיו לא רוצה להזכיר שמות. אל תקנו. אני אומר לכם, אל תקנו. ומדי לא בפסח. כי מי יפקח שם? מי יהיה שם שיפקח? יש שם תלמידי חכמים כמו שיש בארץ ישראל שיכולים לפקח שם? גם אם הרב עצמו תלמיד חכם, מי ילך? וזה מפעל שכל לפני מייצר טרף. פה אתה אומר, מפעל, כל לפני מייצר כשר. הוא יודע איך לעבוד בכשר. הוא מפעל, כל לפני מייצר טרף. יום בשנה מייצר כשר. מי יבדוק שלא תרביבו שם הדברים? מה, יש לו אלף עיניים, הוא לא משגיח? איך הוא יכול דבר כזה לעשות? ומי אומר שלא מזייפים אותו? ומזייפים אותם. לכן אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, הדבר הראשון שתגידו לעצמכם, לא לקנות שום מוצר מיובא בפסח. ואם אתם יכולים, גם לא כל השנה כולה. בטח לא, רק חומרי גלם זה משהו אחר. אבל, זה לא חומרי גלם, בשר זה בסדר. שיש לו קשרות מסודרת זה בסדר. אבל, עוגות, ממתקים, תברחו מזה כמו מאש בפסח ובכל השנה כולה. הייתה שאלה, לגבי שמן כותנה. האם שמן כותנה מותר או אסור? הזכרנו קודם שמן סויה, שמן קנולה, גלפטית. שמן כותנה, האם מותר או אסור? גם בזה הייתה שאלה מעניינת. יש בזה שאלה, הופיעה בשו"ת מנחת יצחק של רב יצחק וייס, היה פה רב בירושלים, עליו השלום. והוא דן בשאלה האם מותר או אסור. עד היום זה מחלוקת, יש בין ה... יש בציבור כאלה שאוכלים אותו, כאלה לא אוכלים אותו. האם מותר להשתמש בו, אסור להשתמש בו? הוא כותב תשובה שלמה, מביא תשובה של המהרשד"ם, שהמהרשד"ם כתב להתיר, כן? אבל הוא דן בזה וכותב בשם תשובת זיכרון יהודה, דשמה דמנהג ישראל לאסור כל השמנים מזרעונים. למה? בגלל הבעיה שהזכרנו קודם, שבכל הזרעונים האלה, שנגיד זרעי כותנה, יש הרבה תערובת של, של, של חיטה, ואף אחד לא יכול לבדוק את זה. לכן הוא כותב לאסור, כך הוא כותב בהתחלה. הקשו עליו קושיות, הביאו לו את השו"ת מהרשד"ם, הביאו לו את הטז, שהטז כותב להתיר. אומר, אני אומר לכם, מה נהגו? זה צריך עיון להלכה. אז לפועל, יש כאלה שלא התירו שמן כותנה, הוא אומר, המנהג לא היה להתיר, כמו שכותב המקרה הקודש לגבי שמן בוטנים, שהמנהג לא היה להתיר, אבל... המנהג לא היה להתיר מאיזה סיבה? מסיבה שלא היו יכולים לברור. אם היום יש את האמצעים הטכנולוגיים לברור, זה שאמרתי לכם על ידי משקל סגולי. יש היום גם כן ברירה בצורה יותר מתוכננת. יש היום ברירה של לייזר, שזה פי אלף יותר מדויק. כל גרגיר עובר, בדקת אותו קרן לייזר, אם הוא הגרגיר הנכון, הוא נשאר, אם הוא לא נכון, הוא נופל. אז כמובן עובר במהירות עצומה, אבל זה נבדק אחד אחד. אם יש בדיקות כאלה, גם מי שאסר, מניחת יצחק שאסר שם נקוטנה, והוא אסר בתנאים שהיה של פעם, שלא הייתה אפשרות לברר את זרעי הכותנה מתערובת של דגנים. אבל בימינו שיש לך את האפשרות כן לברר את זה, אז תבדוק את זה, וצריך לשים לב. גם אם מותר, שמן כותנה מייצרים היום בעולם באלף מקומות. לא מקום אחד. לפעמים מביאים חומרי גלם מאפריקה. אין להם שם הסוחטים, את זה הם חמורים. אז גם מי שמתיר שמן כותנה, זה רק אם יש עליו השגחה של מישהו אחראי, מסודר, אתה יודע שזה בסדר, ואתה יודע שהוא בדק, והוא אומר לך, אני בדקתי. מה אתכם? שאלתי את הרב מחפוד, אני אומר לי, זה אומר, אנחנו בודקים כל אחד. לא אומר לך אדם, ידוע כי ירא שמיים, בדק את זה, אתה אומר, אני סומך עליו, זה בסדר גמור. אבל אם בא לך שמן מאיזה מקור אחר שאתה לא מכיר אותו, ואיזה רב שלא שמעת את שמו מעולם, הרב וכו', אתה אומר, אני לא, במיוחד לא בפסח, אתה לא נוגע בזה, כן, בבקשה. אז הרב עליו השלום, באמת, היה תוכן את הקפה אצלו בבית, והרבה שנים, אני רוצה לומר לכם, גם היה תוכן את התבלינים בבית. ושאלתי אותו, למה אתה תוכן את התבלינים בבית? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת אתם תוכן את התבלינים? כי יכול להיות שרבבו, אמרתי, מי ערבו את התבלינים? תבלינים הרי נועדו אותם. בקיצור, הוא אומר לכם, הרב ורבותיי, עם הזמן למדתי, כל אחד בבית שלו יכול להבחין. תקנה פלפל שחור, כל הפנה כולה. תקנה פלפל בפסח, תראה את ההבדל בטעם. זה יותר חריף. איך זה יכול להיות שיותר חריף? מה קורה? איך זה הפפריקה של פסח יותר טעימה מהפפריקה של כל השנה כולה? התשובה מאוד ברורה. יש פפריקה 120, יש פפריקה 100, יש פפריקה 80. מה זאת אומרת? כמה מזייפים אותה? פלפל שחור. פלפל שחור שתקנו קשה לפסח, שעשו, תתאמו, תראו, שונה. לא אותו טעם. לא, אני לא, מערבבים. יש סיפורים בספרי השוטים שהיו מזייפים תה. תה, היה מי מזייף תה? אבל היו, פעם שהיה תה, היו צריכים לסחוב אותו על החמורים, הגמלים, מי, לא יודע מאיפה, מסין. היה יקר ביותר. היו יצרני התה, הולכים לבתי קפה, לבתי משתאות, לוקחים את התה שהם היו מייבשים אותו ומערבבים אותו עם התה שהיה פעם. היום, ברוך השם, אין דברים כאלה, ואשרנו, אבל הנה, בתבלינים עד היום יש דבר כזה, שתבלין שאתה קונה הוא לא 100%, היום תבלינים רגילים לא 100%. יד, מה יש פלפל שחור? מה יש פלפל שחור? ועוד תערובת, הראיה, הטעם שלו שונה, תסתכל, הטעם שלו שונה. לכן, מי שמהדר בכל הדברים האלה, אומר אני אסתכל אצלי בבית. אבל לא כולם הרב, וגם הרב לא אמר את זה לכולם. הוא לא אמר לכולם, תעשו הבית כפלפל. אני עושה, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה. אבל תיקח כשרות טובה. תיקח כשרות טובה. אתה לוקח שמן, כשרות מהודרת. אתה לוקח פלפל שחור, כשרות מהודרת. אתה לוקח קפה, כשרות מהודרת. ברוך השם היום, המודעות של הכשרות בארץ היא הרבה יותר גבוהה מאשר בחוץ לארץ. ולכן, כמו שמעתם קודם, קח מכשרות מודרת בארץ. אל תיקח כשרות מודרת של חוץ לארץ. הכשרות הכי מודרת בחוץ לארץ לא שווה בערכה לכשרות הכי פשוטה שיש בארץ ישראל. הזכרנו את הקטניות, מה? חומרי ניקוי כתוב לקשר לפסח, כי ככה רגילים את האנשים. אין שום דבר. גם במים אין שום בעיה, אבל כתוב על זה קשר לפסח, כי אמרו לאישה, לך אל החנות, תקני רק קשר לפסח. היא לא יודעת מה צריך, מה לא צריך, קונה הכל קשר לפסח. יש כמה הלכות פשוטות, אני אסיים בשתי דקות האחרונות לגבי קטניות. גם מי שלא אוכל קטניות, הכלים שעשו בהם קטניות מותרים. גם מי שלא אוכל קטניות, אם יתערבב לו באוכל בטעות קטנית, זה מותר. קרה לנו פעם בצפת, באיזה אולם, אנחנו בצפת, כל האוכל שאנחנו עושים, עושים אותו גם ללא אוכל הקטניות, כי אתה לא יודע מי יבוא לאכול. אז אתה עושה את זה, ובטעות מישהו שפך בקבוק שמן סויה לתוך תבשיל לליל הסדר. מה הדין? כתוב מפורש ברמה, עד 50% אם יתערבב שמן קטניות או קטניות בתוך תבשיל, הוא לא אוסר. אדם בא לחברו, אל תאכיל אותו מה שאסור לו, אבל אם יתערבב לו, אין בעיה, אפילו הכלים ודאי שאין בהם שום בעיה. יש שאלה, הזכרנו אותה בהתחלה, האם מותר בשבת זאת לאכול, שבת, לא זאת, שבת של שמיני של פסח, לאכול דבר שעשוי מקטניות? התשובה היא מותר. למה? מכיוון שזה לא מוקצה. אתה לא אוכל, אחרים כן אוכלים, אז מותר להם לבשל, אז מותר גם לך לאכול לזה, וזה לא אוסר את הסירים. הסירים לא, אם אתה מבשל בסיר של פסח, ביום שישי, לצורך שבת, או ביום שישי שזה שמיני של פסח, לצורך שבת, שזה כבר אחרי פסח קטניות, אתה לא עושה בזה סום איסור, ואתה לא צריך למכור אותם עם החמץ, כי קטניות זה דבר שמותר. יש עוד הרבה הלכות שקשורות לקטניות, אי אפשר את כולם להזכיר, אולי רק דבר אחד, שאולי פעם תרב, מה הדין למי שמתחתן, ספרדי עם אשכנזייה, או ספרדיה עם אשכנזי. הכלל הוא, האדם עצמו שמתחתן, הוא לא חייב לנהוג את המנהגים, של הצד השני. אבל בבית, אתה לא יכול לבשל לה צלחת אורז ולך צלחת אחרת. בבית אוכלים אותו דבר. הילדים, חינוך אחד. היא, בבית של הורים שלו יכול לאכול אורז. הוא, בבית של הורים שלו יכול לאכול כמו שהוא. אבל כשאתם בבית שלכם ביחד, אוכלו דבר אחד, שיהיה בית אחד. מורי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו לומדים את ההלכות ומקווים שהקדוש ברוך הוא יזכנו. בזכות שמירת ההלכות האלה, כמו שאנחנו נזהרים ממשהו חמץ, שנשמר משום כישלון של חטא ועוון, בירור עוון, וכל מי שקם על עם ישראל לרעה, שכל שכו יפר את עצתו, יקקע את מחשבתו, בחרבם תבוא בליבם, בכפתם תשבן, אבות עשה נדונת ישועה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
רבותיי, ברשות הרב כמה הודעות, שיהיה פסח כשר ושמח לכולם, שימו לב, הקבלת פני רבו, ושיעור כל צופייך בעזרת השם שבוע הבא יתקיים כאן בבית הכנסת בשעה 6:30 עם הרב הגאון הרב יוסף אליהו ומורנו ורבנו הרב שמואל אליהו בשעה 6:30 שבוע הבא ביום שני, שידור חי ברשת מורשת ובאינטרנט. תפילות מיוחדות של הלל בשמחה עצומה עם כלי נגינה עם הרב יתקיימו בעזרת השם ביום שני בית חול המועד פסח ותיקין בבית הכנסת אבו אב בצפת, אחר כך הלל עם כלי נגינה ומוסף, הציבור מוזמן, הקבלת פני רבו ודברי תורה מיד אחרי התפילה. אותו דבר למחרת ביום שלישי בית ג' חול המועד פסח במערת המכפלה בחברון, תפילת הלל עם כלי נגינה בשמחה גדולה, כל הציבור מוזמן. מי שרוצה עוד פרטים על האירועים או משהו אפשר בפייסבוק לשכת הרב שמואל אליהו או במספר טלפון 0584-525200, אפשר לקבל גם בוואטסאפ עדכונים ופרטים על כל האירועים 0584-525200 או בפייסבוק לשכת הרב שמואל אליהו. חג שמח לכולם. Yeah.